והוא מסביר את העניין של התקופה הזאת, למה בעצם אנחנו הולכים מהקל אל הכבד? למה אנחנו, להבדיל מאבל על אדם קרוב שנפטר, שאנחנו מתחילים בכבד ואז נהיה יותר ויותר קל, ולכאורה בית המקדש נחרב לפני הרבה שנים, אז היה צריך מאוד קל עכשיו. יורצייט, בסדר, נעשה יורצייט, תגיד לי מה שאתה רוצה לעשות. יש כאלה גם שצמים ביורצייט, אז אנחנו נצאו. אבל הרעיון הוא כאן שאנחנו כאילו מנותקים. אנחנו חושבים שזה משהו שקרה לפני הרבה 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 שנים, אנחנו לא כל כך קשורים, ובינינו, זאת האמת, בסוף היום. עכשיו, מה עושים? אמרו חז"ל, אנחנו נתחיל במנהגי אבלות כאלה. קודם כל, שנלמד ונבין, יש עניין בתקופה הזאת, שבן אדם כל יום בחצי היום יעשה תיקון חצות כזה בשביל על קורבן בית המקדש.
מה זה תיקון
חצות? חצי שעה. יש תיקון חצות, יש כאילו לבוא ולאפשר את זה להתאבל על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, בחצי היום, שבן אדם יישב יתאבל. אז אני, עוד פעם, זה מאוד קל להגיד את זה. ואני לא מכיר הרבה אנשים שבאמצע היום יעזבו את המעשים שלהם וחצי שעה ישבו ויתחילו להתאבל. אבל אני אומר משהו אחר. לא, אל תיקח חצי שעה. תעשה כמה דקות. לחשוב כל יום, במיוחד בתקופה הזאת, על זה שבית המקדש לא נמצא. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא כאן, קודם כל להתחבר לזה, ולהבין שבסופו של יום, מי שאשם בחורבן בית המקדש, זה לא אלה שחיו לפני 2000 שנה, אלא אנחנו. למה? כי כל עוד שלא תיקנו, הרי האבל, וזה עוד טעות, אנחנו לא מתאבלים על משהו שהיה.
על זה שאין בית מקדש, זה האבל.
זאת אומרת, אנחנו לא מתאבלים על משהו שהיה ולא יהיה, אלא מתאבלים על משהו שאנחנו מתגעגעים אליו ורוצים שיחזור. ולכן צריך להבין, קודם כל להתקשר, להתחבר לזה. עכשיו, כדי להתחבר לזה, קבעו את המערכת הזאת של השבן 17 תמוז ותשעה באב. וכמו שאמרנו, הנקודה המעניינת היא שבעצם תשעה באב זה לא המרכז. המרכז זה 10 באב. כי עיקר השריפה היה דווקא ב10 באב. אז יכולה היו צריכים לצום ב10 באב, אז למה צמים בתשעה באב? וזה... אנחנו בטח שדיברנו, נכון? אז עכשיו אני מזכיר לכם מה דיברנו. הרעיון הוא לדעת ולהבין שכשאנחנו מסתכלים...
על העשירי של שבועות, שיום אחרי שבועות זה
החג. לא, אבל
גם כאן זה בדיוק אותו דבר. יש את העניין של ההכנה. מה זה ההכנה? ההכנה זה להתכונן ולהבין לפני מה שקורה, מה אנחנו בעצם צריכים לעשות, איפה אנחנו עומדים. עכשיו, אז אנחנו מתחילים מנהגי אבלות, יותר ויותר ויותר מתחברים, ואז מתי אנחנו קולטים שאנחנו אשמים? בתשעה באב. ואז אנחנו יושבים על הרצפה ומתאבלים ומבינים אנחנו אשמים ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא באמת שבית המקדש ייבנה מחדש. אבל השריפה עדיין משתוללת. זאת אומרת, ביום למחרת אנחנו קולטים שהשריפה עדיין משתוללת, ומי אשם בה?
אנחנו.
אז אנחנו צריכים לתקן. זאת אומרת, בעשירי באב אנחנו בעצם קמים מהצום כדי לתקן. זאת אומרת, הרעיון הוא כאן במערכת זה להחדיר לתוכנו את התובנה שחורבן בית המקדש זה לא משהו שקרה לפני 2000 שנה. חורבן בית המקדש זה דבר שקורה עכשיו. והוא קורה בגללנו, לא בגלל מישהו אחר. ולכן, אם אנחנו לא נתקן את מעשינו, שזה העיקר דרך אגב, כמו שכולנו יודעים, אהבת חינם, במקום שנאת חינם שאנחנו רואים בכל מקום, הרי שבית המקדש לא יקום. ועל זה אנחנו מתאבלים, ועל זה אנחנו אבלים, וזה אנחנו צריכים בעצם להפנים בתוך המערכת הזאת, והשיא הוא בעצם בתשעה באב. שאז אתה באמת אמור להגיע לתובנה, שאתה אשם, אף אחד אחר לא אשם. עכשיו, אם הגעת לתובנה שאתה אשם, אז אתה יכול לתקן. אם אתה חושב שמישהו אחר אשם, אתה לא מחובר לזה, אתה למה שתתקן? אין לך מה לתקן, אתה לא אשם. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות את הבדיחה הזאת, שהמורה לתנ"ך באה בכיתה, בית ספר חילוני, כן? ושואל את הילדים, מי שבר את הלוחות? אף אחד לא עונה לה. זאת אומרת, יוסי, תגיד לי, מי שבר את הלוחות? אז יוסי אומר לה, בחיי, אני לא שברתי את הלוחות, המורה, אני מבקש סליחה, אני לא שברתי את הלוחות, לא נגעתי. המורה שואלת אותו, מי שבר את הלוחות? המורה, אני לא שברתי את הלוחות. ואז היא הולכת למנהל, אומרת, תראה מה זה, חסרי דעה לחלוטין, מה זה, אני שאלתי מי שבר את הלוחות. אומר, שואלת יוסי מי שבר, אומר, אני לא שברתי. אומר, תראי, אם יוסי אמר שהוא לא שבר את הלוחות, אני בטוח שהוא צודק. אני בטוח שהוא לא שבר את הלוחות. כן. אז זה בדיחה, אבל לצערנו הרב, זה בדיחה עצובה, מכיוון שזו המציאות. אנשים מנותקים, אנשים לא מחוברים לבסיס ויסוד בעם היהודי, במסורת שלנו, בתרבות שלנו. ולכן, קודם כל צריך להתחבר. כי אם אתה לא מתחבר, אין שום טעם שתשב להתאבל, אין שום, לא יקרה שום דבר אחרי 9 באב, 10 באב, אבל אם אתה תתחבר, אז ממילא יקרו דברים. עכשיו, בעניין זה אני רוצה להגיע לפרשה שלנו, כן.
מסע ישראל עכשיו. כמה שנים, מסע ישראל שמשרד החינוך, בזמנו, הכניסו את זה.
אני אגיד, אני רוצה להגיד...
המסע ישראל לא לוקח אותם שבוע ימים, תלמידי יו"ד.
אני לא יודע אם ראיתם...
הם באים ורואים את כל המקומות של היהדות, עם ההיסטוריה. באו הורים ואמרו, מתחילים להכניס, וזה כולם בתי ספר חילונים.
כן.
מתחילים להכניס להם, מתחילים לעשות להם שטיפת מוח.
מה רציתי עכשיו להגיד? חיכיתי שתגיד את זה. לא שומעת קראת מה שקרה בשבוע שעבר נראה לי כפר סבא וברעננה יצא אחד מהנמצאים, אני חושב ממרץ מישהו ודיבר על עדתה. זה כבר לא נקרא כפייה דתית.
עדתה.
עדתה. יש מילה נשמע יותר יפה. עדתה. למה? איזה תיאטרון בובות שהוא מופיע בגני ילדים והוא מציג את התקופה הזו שלושת השבועות, החורבן של בית המקדש. אז הם קוראים לזה עדתה, שזה כפייה דתית וכו' וכו'. ו... ולי, סגן ראש העיר ענה להם וזה, אבל בגדול, באמת, תראו לה אנחנו הגענו. הרי זו, זה כבר לא, והן טוענות ובצדק, או האלה שמפעילות את ההצגה. אין שום עניין של דת, אין שום עניין, רק העניין של מה שקרה, ואלה עובדות. אלו, אתם רוצים להתכחש לעובדות? מה, אתם רוצים להתכחש לזה שהיה חורבן בית המקדש? אז אין לכם מה לחפש כאן, באמת, אונסקו צודקים, שאין לנו שום קשר לא לבית המקדש ולא לכלום, שילכו כולם מכאן. תנו חזרה את המדינה הזאת לפלסטינים, לערבים, וגמרנו. אתם לא שייכים לכאן. ריבונו שלם, בגן ילדים רוצים להראות לילדים את המסורת, את היסטוריה. מה זה מסורת? היסטוריה, זה עובדות היסטוריות. קוראים לזה הדתה. עכשיו, איפה הסובלנות? אני שואל איפה הסובלנות, הם כולם צועקים, ממרת צועקים, סובלנות, איפה הסובלנות, כפייה דתית, ומה הם עושים? זוכרים את המסעדה הזאת ברעננה שנפכה להיות שרה? כן, אותו דבר. קוראים, אז היא פרסמה מודעות, מה זה, זה לא כפייה? מה, את רוצה להכריח בעל מסעדה לפתוח בשבת שזה יום מנוחה? אפילו לפי החוקים זה יום מנוחה. אז את רוצה להכריח אותו לפתוח, וזה לא כפייה? לא, זה לא כפייה, זה סובלנות. סובלנות למי? וזה הצביעות הגדולה מאחורי כל הסיפורים האלה. וזה אותו דבר שלום עכשיו, שמעוררים פרובוקציות לשטחים כדי לעורר את העולם, וזה הבצלם. כל החבר'ה האלה הם חבר'ה מושחתים, צבועים, שאין להם ולו קשר ליהדות ולמסורת שלנו. והם פשוט הולכים נגד. ואנחנו רואים את זה. עכשיו, מעניין לעניין, לא באותו עניין, מכיוון שזה אולי גם מדובר בארץ ישראל, אבל לא במובנים האלה. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן, יאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ולנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ועלם ושבע ונבוא ובעון הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל, ארץ בני היא לעבדיך ולעבדיך מקנה. ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. מגיעים עכשיו להיכנס לארץ, פתאום מגיעים שתי שבטים ואומרים אנחנו רוצים להישאר כאן. מזכיר לכם משהו? אומר להם, אומר משה רבינו, ויום משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו בו? ולמה תנינו את לב בני ישראל מעבור את הארץ שנתן השם לכם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויעניו את לבני ישראל לבלתי בו אל הארץ. אתם ריבונו שלם, מה אתם? אתם רוצים לחזור על ההיסטוריה? הרי אז בזמנו שלחנו אותם רגלים רגלים, באו ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, וגרמו לעם ישראל שלא יוכלו להיכנס לארץ. ומה אתם באים עכשיו ואומרים?
אותו דבר.
אותו דבר. אנחנו רוצים להישאר פה, לא רוצים להיכנס לארץ.
יש סיבה. כלום, הכל מחוץ. שם יותר מדי מקנה, אולי אין מקום שם.
עכשיו, תראו מה זה ירידת הדור. תראו מה זה ירידת הדור. על מה הייתה הבעיה במחד המרגלים, זוכרים? הייתה בעיה רוחנית. הם טענו, המרגלים, שהארץ היא לא ארץ מתאימה לעם ישראל מבחינה רוחנית. ותראו על מה הוויכוח כאן עכשיו. על כסף. תראו איזה התדרדרות. זאת אומרת, עכשיו הם לא רוצים להיכנס מבחינה רוחנית, אלא עד הרבה. דווקא הגשמיות היא זאת שרוצה להשאיר אותם בחוץ, להתחבר לגשמיות, לרכוש שלהם. ולא רק זה. מה הם אומרים? אני מדלג, אנחנו לא נקרא את הכל. כי ממש משה רבנו נבהל, הוא אומר, וואלה, זה חוזר חזרה על עצמו הסיפור.
איזה שבטים אמרו את זה?
ראובן וגד. אומר, ויחר אף השם בישראל ויניהם במדבר 40 שנה עד תום כל הדור, שערה בני השם, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם על ישראל. מה אתם רוצים לעוד, להוסיף עוד חטא על פשע? ויקשו אליו ויאמרו. תשימו לב שם מה הם אומרים, אנחנו דיברנו על זה גם רבות. גדרות צאן לבנה למקננו פה, וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאו. מה הם אמרו עכשיו? אנחנו נבנה כאן מקום למראה שלנו, ובתים לנשים והטף, ואנחנו נבוא, אנחנו נלך לפני כולם, לא רק נלחם, נלך לפני כולם. יפה מאוד. ולא נשוב עד אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל ישנח על התור.
אבל תרקינו הם ייכנסו, אבל הבית שלהם יהיה מחוץ לארץ ישראל.
כן, כמו בעצות אבל. באים למלחמה פה וחוזרים חזרה לשם.
כאילו, אנחנו עם עם ישראל, תורמים להם כסף, תורמים להם זה, אבל גרים שם.
משה רבינו,
יש סיפור,
משה רבינו מסכים.
יש הצדקה.
משה רבינו מסכים, אין בעיה. דרך אגב, חשוב להבין שגם עבר הירדן, הטענה שלהם לא הייתה כל כך פשוטה, כי הם טענו שגם עבר הירדן זה חלק מארץ ישראל. כי מי כבש את זה? הקדוש ברוך הוא. הם כבשו את זה את המקום, זה לא שזה היה נשאר של הגויים, הם כבשו את זה מהגויים, זאת אומרת, יש כאן אבא אמינת, תבינו, זה לא כל כך פשוט כמו שאתם חושבים שהם כאילו רצו ללכת נגד, אבל יש כאן בעיה הרבה יותר בעייתית. תשימו לב מה אומר להם משה רבינו, כנה חתנו, הודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם ויוצא מפיכם תעשו, הבטחתם, תקיימו ואין בעיה, תלכו, תקימו ערים לטפכם וגדרות לצונכם, שמתם לב להבדל? מה אמרו הם? הם אמרו
אנחנו
נבנה בתים גדרות צאן נבנה למקננו. מה הם הקדימו?
את הצאן ואת
הצאן, את הרכוש לפני האדם.
האדם
אומר למשה רבינו, חבר'ה, אתם מעוותים לגמרי, איבדתם את הפרופורציות, הכסף יותר חשוב מחיי אדם. קודם כל בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצאנכם. הפוך אמר לי, לא כולם שמים לב לזה, אבל הדבר הזה גרם, אנחנו רואים שבעבר הירדן נבנו שלוש ערי מקלט, לכמה? לשתיים וחצי שבטים, כי משה רבינו צירף חצי משבט גד לשם, למה? כי הוא עשה חשבון, צבט מנשה, סליחה, כי הוא עשה חשבון, כי הוא רצה לחבר אותם עם הארץ, אומר אם שתי שבטים ישבו לבד בחוץ לארץ, כאילו מעבר לירדן, לא חוץ לארץ, מעבר לירדן, יש את הירדן, יהיה נתק בעם, והם לא יהיו מחוברים לעם. עכשיו, מה הוא עשה? אז הוא לקח שבט אחד וחצה אותו לחצי, כאשר חצי בצד הזה וחצי בצד ההוא. עכשיו נוצר זרם של עוברים ושווים, של אנשים שהולכים מצד לצד, ואז יהיה קשר, ואז יהיה קשר בין הצדדים. אבל הנקודה המעניינת היא שבונים שש ערי מקלט. לא ניכנס כאן לכל הסוגיה, אבל לכתחילה שש ערי מקלט. שלוש בארץ ישראל, ושלוש בעבר הירדן. עכשיו אני אשאל אתכם, איפה ההיגיון כאן? לשתיים וחצי שבטים שלוש ערים, ולכל השאר שלוש ערים? זה פרופורציה לא נכונה.
ברגע שהחוב משתלט, אז
יש לך יותר הירדן. זאת אומרת, אומרת הגמרא, בגלעד נפישי רוצחים. יש הרבה רוצחים בגילה. עכשיו, מה זה קשור לרוצחים בשוגג? הרי מקלט זה לרוצח בשוגג, לא למי שרוצח במודע. וכאן יש עוד נקודה מאוד חשובה. דיברנו על זה גם בעבר. חשוב להבין שיש הבדל בין שוגג ומזיד, ויש כמה דברים ביניהם. מה הכוונה? יש שוגג קרוב למזיד, ויש מזיד קרוב לשוגג. ויש אונס, מזיד שהוא קרוב לאונס. מה הכוונה? אתן לכם דוגמה. שבן אדם נוסע בתוך רעננה, בתוך פתח תקווה לצורך העניין, על 120 קילומטר לשעה. והרג מישהו. תקראו לזה שוגג? זה אונס, זה אונס? זה מזיד לחלוטין. אתה נוסע על 120 בתוך העיר? זה יהיה נס אם אתה לא תהרוג מישהו בדרך.
נכון, אבל זה לא המטרה שלו להרוג.
אז לכן זה נקרא שוגג קרוב למזיד. אחד כזה לא יכול ללכת לעיר מקלט. זה גואל אדם יכול לעשות את מה שהוא רוצה. למה? כי זה לא שוגג.
אבל כל מה שאתה מתאר, זה לא רוצח.
זה כן רוצח.
מה הגדרה של רוצח?
זה בדיוק העניין. שהגמרא אומרת,
שהגמרא
אומרת, בגלעד נפישי רוצחים, נראה לך שמה שהיא מתכוונת זה שהיהודים הסתובבו ורצחו אחד את השני? אז הרי מקלט, מישהו לא צריך הרי מקלט לזה. מי שרוצח במזיד, לא הולך לעיר מקלט.
הולך לכלא.
או לכלא או למוות. אבל זאת אומרת, אז בשביל מי ערי מקלט? בשביל שוגגים. אז מה זה קשור לנפישי רוצחים? אלא שהכוונה ברוצח זה רוצח בשוגג. הוא עדיין רוצח.
על עבירה שהיא לא רצח.
למה הוא רוצח? אני אגיד לך למה הוא רוצח. מאוד פשוט. תגיד לי, אם אתה עכשיו תעלה לבניין של 20 קומות ותקפוץ מהבניין, מה הסיכוי שתמות?
99.99%.
יפה. אז אתה יכול לקרוא לזה שוגג? לא התכוונת למות?
לא התכוונתי.
מה?
בטח התכוונתי למות.
לא התכוונת, רצית לקפוץ, להרגיש את האוויר, לעוף.
לא. אתה יודע שמהלך כזה
יוביל אותך למותך. אותו דבר, אם תיסע על 120 קילומטר באמצע העיר, מהלך כזה יוביל לרצח של מישהו מהאנשים שעוברים ברחוב. נכון או לא? תחשוב רגע.
הסיכוי יותר גדול, אבל ההבדלים שונים לגמרי.
תגדיל את הסיכוי, בסדר? כי אנחנו מדברים על קרוב למזין. אתה רוצה שיסע על 200? על 200. אתה רוצה שיסע בכיכר העיר על 200?
בסדר.
שיסע על 200. תשים את התמונה איפה שאתה רוצה. אתה יודע מה? בוא נעשה לך את זה יותר כאן. הוא עכשיו עולה כאן כיכר השעון, כיכר המייסדים, יש איזה אירוע עכשיו, המוני, הוא מחליט לנסוע על המדרכה. ב-120 קילומטר לשעה. יש סיכויים שיהרוג מישהו?
כן. הרבה יותר גבוהים, כי זה לא המקום שבו אמור לנסוע.
יפה, אז זה נקרא שוגה קרוב למזיד, זה בעצם אתה רוצח עכשיו. עכשיו, מה זה שוגה קרוב לאונס? בוא נגיד, נסעת עכשיו, באת לעיר, נסעת על 20 קילומטר לשעה. בעיר, כי התנאים לא מאפשרים. מישהו קפץ לך על האוטו, והוא קפץ עם הראש, לא יודע מה, מת. אתה אשם במשהו?
אתה
מסתכל.
אתה מסתכל 120?
לא, עשית על 20, לא 120.
אתה לא אשם. אתה נהגת לפי החוק.
זה אונס או שוגה?
זה אונס.
יפה. זה לא אונס, זה שוגה קרוב לאונס. ככה קוראים לזה. בוא לי, אני נכנס להגדרות שתבינו עכשיו מה זה שוגג אמיתי. מה זה השוגג שהולך לעיר מקלט? זה מה שאנחנו רוצים למצוא. מהי הנוסחה? מי בעצם הולך לעיר מקלט? אז שוגג קרוב לאונס לא הולך, הוא זכאי. מה הוא אשם? מה, הבן אדם נוסע 20 קילומטר לשעה ומישהו קופץ על האוטו? אז תסכימו איתי שהוא זכאי. אז זה שוגג קרוב לאונס, ממילא הוא אנוס, שלח אותו הביתה, לא קורה כלום. הוא לא צריך ללכת לעיר מקלט. עיר מקלט זה מין סוג של עונש גם. מה, בן אדם צריך לעלות את הבית שלו, ללכת לעיר מקלט. עכשיו, נשאלת השאלה, אם הוא רוצח בשוגג, למה הוא צריך להיענש? נכון או לא? יפה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. כי השוגג שמדובר עליו זה אחד שהוא בין המזיד לבין האונס. מה הכוונה? אם בן אדם עכשיו נסע במהירות המותרת בתוך העיר 50 קילומטר לשעה, ואתה יודע מה? אפילו הוריד ל-40. אבל כולנו יודעים שבתנאים מסוימים גם 40 זה מהר אם אתה נוסע בתוך העיר ויש הרבה תנועה. נכון? עכשיו הוא נסע על 40 נזהר, אבל מישהו קפץ לאוטו והוא לא הספיק לעצור בגלל שהוא נסע על 40, למרות שזה מותר, זה, תסכימו איתי, הוא לא התכוון להרוג. מצד שני, אם הוא היה רואה תנאי הדרך, הוא היה צריך להוריד מ-40 ל-30 או ל-20.
כן, אבל השתמשת במושג נזהר, ונזהר זה השיקול דעת שאתה צריך להפעיל מעבר למה שתוכנן לך בחוק.
יפה מאוד.
זה השיקול דעת.
זה בדיוק העניין. יש לך מוח, תפעיל שיקול דעת. אתה לא יכול לבוא ולנסוע ב-180-200 קילומטר לשעה בתוך כיכר מלאה אנשים ולחשוב שמה לא יקרה אסון. זה ברור שיקרה. תפעיל את השיקול דעת. מצד שני, כשאתה יודע שמותר לנסוע 50 בעיר, אבל אתה רואה שהתנועה היא קצת קשה, תפעיל שיקול דעת.
תוריד
את המהירות. אם הורדת ל-20, אם משהו יקרה, זה אונס גמור. אבל אם הורדת רק 40, אם משהו יקרה, זה שוגג. זה השוגג שעליו מדברת ההלכה. זאת אומרת, אתה בין שתי הכתבים. זאת אומרת, נזהרת, אבל לא נזהרת מספיק.
ושזה שתי המקלט.
ולכן הולך עכשיו, איך זה מתקשר לשלוש ערי מקלט בעבר הירדן? ממה נובע העניין שבן אדם רואה שאי אפשר לנסוע במהירות והוא בכל אופן נוסע במהירות מסוימת? מזלזול בחיי אדם. כמו שתסתכלו ברחוב עכשיו, תראו, יש רמזור אדום, אנשים מסתכלים ימינה שמאלה, עוברים ברמזור אדום, אבל אסור לעבור ברמזור אדום. או הוא רואה מרחוק יש אוטו, עובר. מכירים את זה? כולנו מכירים את זה. עכשיו נשאלת השאלה, אם היינו מבינים שרמזור אדום זה סכנת נפשות, אסור לעבור בתכלית האיסור, היינו עוברים באדום? לא. זה בעצם הנקודה כאן. הזלזול שראינו אצל שבט ראובן וגד כשהם עלו, כשישבו במקום, ששמו, הקדימו את הצון לחיי אדם, הביא אותם למין תת-הכרתית. יותר חשוב הרכוש מהאדם. והיות וכך, היה זלזול מסוים בחיי אדם. זאת אומרת, הם לא הקפידו מספיק על ההוראות של החוק לגבי זהירות. סתם לדוגמה, זהירות בעבודה. תראיתם פעם את מה שהם מפרסמים, אתה צריך ללכת עם קסדה ועם משקפיים ועם זה. כמה אנשים מקיימים את זה?
מה, בבניין?
בבניין למשל, גם בבניין.
היום פה מקפידים.
כן, יפה מאוד, כי הכניסו את התובנה הזו, אבל אנחנו זוכרים זמנים שאף אחד לא הולך עם זה. וגם היום לא כולם הולכים עם זה. תלך, תראה אותם איך שהם עובדים בבניין, לא כולם הולכים עם קסדות. זה נקרא זלזול בחיי אדם. פשוט מאוד. ועל זה אנחנו מדברים. עכשיו, ברגע, שתכירים, זה תובנה עצומה, זה להבין שברגע שאתה מבין, זה סכנה מוחשית, אז אתה נזהר. אני לא ראיתי עוד בן אדם ברדה שיכניס את האצבעות שלו תוך שקע
חשב.
כי ברור לו שדבר כזה זה מוות. זה התחשמלות. אז אף אחד לא יכניס את האצבעות שלו לתוך שקע חשמל. מסכים איתי? יפה. אם הוא יודע ששקע חשמל זה מסוכן, קודם כל, אם הוא רוצה לעבוד בחשמל, הוא ינתק. עכשיו, אם הוא לא ינתק את החשמל, גם אם הוא לא מכניס ישירות את האצבעות, הוא עדיין יחשב למזלזל. חיי אדם לא מספיק חשובים לו. הוא לא שומר על נשמרתם מאוד לנשב שופתכם. וזה בעצם הגדר של ערי מקלט, ומתקשר לנקודה הבסיסית והיסודית כאן עם בני גד ובני ראובן. באיזשהו מקום, הפספוס הגדול שלהם, רציתם לגור כאן, הכל טוב ויפה. אבל מה שמושך אתכם לגור שם, זה הכסף, זה הרכוש, אז השיקול שלכם הוא מוטה. אם באמת מה שמושך אתכם לגור שם זה הכלכלה למשפחה, והמשפחה היא הערך העליון, היית צריך להגיד לי, קודם כל נבנה בתים לאדם, לנשים, לילדים, לזקנים. אחר כך שיש לנו, הם מוגנים, אז נדאג לצון. אבל אם קודם כל אתה דואג לצון, ואחר כך לחיי אדם, זה כמו אותו אחד שבאים אליו עם אקדח, תביא את הכסף שאנחנו הורגים אותך. בן אדם נורמלי, מה עושה? אבל לכמה אנשים אנחנו מכירים שלא עשו את זה? וזה יסתיים לא טוב.
לא מספיק. אני אומר, מספיק אנשים.
יפה. ברעננה היה, לא רחוק מהאיפה שאנחנו גרים, היה לפני שנים. היה מקרה שבאו לשדוד אותו, והוא... הרגו אותו, הרגו אותו.
זה המבחן של הדבר הזה. זה המבחן האמיתי.
נכון.
שכאילו, שמים עליך את הלחץ ואת הפטיש ואת הסדן.
נכון.
אתה צריך לבחור לאיזה כיוון אתה רוצה.
לכן אני בכוונה התחלתי בנושא הזה. מכיוון שאנחנו רואים את הזילות הזאת לצערנו הרב ברחוב, מדי יום ביומו, הזלזול הזה בחיי אדם, הזלזול בחוקים, הזלזול בזהירות. אנשים חוצים כבישים, עוברים, נוסעים, ולא מבינים שהם מסכנים לא רק את החיים שלהם, את החיים של כל אנשים בסביבה. אותו אחד שנוסע עם האוטו בלי להסתכל ונכנס לתוך הכביש, זה שעוקף בצורה מסוכנת. כל אלה, זה בני ראובן ובני גד. זה הלקח שנלמד.
ראובן וגד?
ראובן וגד. זה הלקח שאנחנו עושים ללמוד מהפרשה. להבין את החומרה של הדברים.
לדעתי הכוונה פה היא שנראה, בגלל שהתייחסו לרכוש כל כך מעבר לאדם, אז שאתה בונה ערי מקלט כי אתה פגעת ברכוש של מישהו, ואז כדי שהוא לא יבוא לפגוע בך בגלל שפגעת ברכוש שלו, כי הרכוש שלו זה דבר יקר, אז אתה בורח לעיר מקלט.
כן, אבל הוא בורח לעיר מקלט בגלל שהוא הרג. לא בגלל רכוש.
אין לנו מבין איך משה...
אם הוא הרג בהמה, בהמות של החבר...
זה לא רק, זה מדובר רק על בני אדם.
רק על בני אדם?
רק על בני אדם. רק אם הוא הרג בשוגג, וגם בשוגג, כמו שהגדרנו, שוגג הרג בן אדם.
אני עדיין לא מבין איך משה...
אבל הזלזול, עוד פעם, זה נובע לשים את הכסף בראש, ואת החיי אדם בסוף. השיפוט הלא נכון הזה.
אני עדיין לא מבין איך משה הסכים שבעצם שני השבטים האלה, שתיים וחצי שבטים, התיישבו מעבר, כאילו, מעבר לירדן. זאת אומרת, כאילו, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא בעצם גם כבשו את המעבר לירדן, נכון?
כן.
בהגדרה בארץ ישראל זה לא מעבר לירדן.
לא, בהגדרה, מהרגע שהם התיישבו, ההגדרה היא שזה ארץ ישראל, שלא חשוב, שלא לכם שום ספק. מה הם טענו? הם טענו, בוא נראה אם רש"י אומר את זה כאן, אם לא...
הם היו המתנחלים שלנו.
בוא נראה אם...
מעבר
לירדן
אתם יודעים, אני אסתכל רגע באור החיים הקדוש, אני אגיד לכם מה הוא כותב, שתבינו שזה לא הם לא, לא, זה לא, זה לא מדויק לבוא ולהגיד שהם עשו משהו נגד נגד העם או נגד, דרך אגב הם באמת הלכו לפני כולם, הם היו גיבורי חיל, ו... ורק הלכו נדמה לי 6 שנים אחרי שחילקו את הארץ, רק אז הם חזרו לשתבינו, כבשו את כל הארץ ונשארו עד שחילקו את כל הארץ לשבטים, ורק אז הם חזרו הביתה. כך שבסופו של דבר הם הוכיחו שהם הלכו עם העם. זה לא העניין, העניין כאן, שזה אמרתי שהעניין החשוב כאן, זה לא העניין של איפה הם התיישבו, זה העניין של הסדר עדיפויות שלהם, זה החשיבות של העניין, הרכוש שהם שמו לפני האדם, ושמשה רבינו תיקן אותם, למרות שהוא תיקן אותם על בדעה המובדת הזאת, אולי הם קיבלו באותו זמן או לא קיבלו, אבל כנראה בפנים זה עדיין עבד בצורה הלא נכונה. זאת אומרת, הם לא תפקדו כמו שצריך תפקיד. עכשיו בואו נראה כאן, האור החיים הקדוש רק מסביר, רק אם אני אמצא את זה מהר. כי נדמה לי שהוא מסביר את זה, אם אני זוכר נכון. אני לא אקרא את הכל, יש כאן אור החיים מאוד מאוד ארוך.
שאמר שלמה, אני אלך עם חדש תחת השמש. הכל אותו דבר, מה שהיה במצרים, היה במצרים, היה במצרים, היה בכניסה לארץ ישראל.
הנה, אני אקרא לכם קטע מאור החיים הקדוש, כי הוא שואל
סייקלינג לאור החיים. מחזירים כל הזמן את מה שהיה.
שלמה המלך אמר, אין חדש תחת השמש. עכשיו תראו מה שקורה כאן, כל כך דבר מאוד יפה. הוא בעצם, אני לא אקרא את כל אור החיים הקדוש, כי זה אור החיים הקדוש די ארוך, אבל הוא שואל שאלות, למה הם עשו ככה, למה הם עשו ככה, ולמה באו, ולמה, למה, למה, אני קורא לכם חלק מהתשובה. אשר על כן התחכמו בני גד ובני ראובן במאמר הראשון, ונתנו תשובה לג' הדברים הנזכרים המראים לשאלתם, מה שאמרו עטרות וגומר, הארץ אשר היכה השם, הם אמרו, כנגד טענה א', שהארץ היא של כללות ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא היכה את הארץ הזאת. יש במאמר זה תשובה לזה שלא לקחו הארץ בדרך טבע, לומר הלא לנו היא, אלא להשם. הוא שיקה את יושביה לפניהם, ואין זה אלא נכסי שמיים, ומנכסי גבוה אנו באים לשאול. גם טענת בית שאחיהם ייכנסו בסכנת מלחמות וכולו, אמרו מה, הם ייכנסו בסכנת מלחמה, גם סתרו את זה, למה? אשר היכה השם. זאת אומרת, בדיוק כמו שירושת הארץ היא לא בגדר, בדרך הטבע, כך גם זה. אז אין בעיה של אם אנחנו נלך או לא נלך, כי זה יהיה בניצחון של הקדוש ברוך הוא. פירוש, בשלמה, אם ירושת הארץ הייתה בדרך הטבע, הייתה טענה זו טענה, אבל כיוון שהשם הוא המכה את יושבי הארץ לפניהם, מה מקום לך שהסכנת מלחמות? וזה לך האות, הארץ אשר יקרא השם לפניהם. וזה סימן לכל הארץ. דכתיב פרשת דברים, את יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרות את כל אשר עשה השם אלוקים לשני מלכי האמורי. כן, יעשה השם לכל המלכות אשר אתה עובר שם, מעתה אין מקום לטענת פחד המלחמה. ונתכוונו גם בזה להסיר מחוש הנופל בשלטם, שאמרו שלא עשו כן אלא פחד מלחמה בארץ. זאת אומרת, הם בעצם נתנו כאן תשובה על כל העניין, וכמו שהוא כאן ממשיך, גם טענת מעיסת ארץ הקדושה, זה בעצם הבעיה העיקרית. מאסתם בארץ הקודש. במאמר אשר יקרא השם, פירוש, על דרך מה שכתב רמב״ם בפרק א' מלכות תרומות, וזה לשונו. ארץ ישראל האמורה בכל מקום הוא ארץ שכבשה מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל, אבל יחיד מישראל או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינה נקראת ארץ ישראל עד כאן. וכתב שם עוד בדין הארצות שכבש דוד, וזה לשונו. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שיקבוש כל ארץ ישראל שנשאר בה מזין עממים עד כאן. ועיקר דין זה הובא בספרי. שלמדו דין זה שער הרצון בפסוק זה, כל מקום אשר תדרוף כף רגליכם בו, לכם יהיה ללמד, על מקומות שכיבשו חוץ מארץ ישראל, שהוא מן המדבר והלבנון וגומר עד היום האחרון, ולמדו שצריך להקדים את ארץ ישראל, מכתיב קודם מאמר, כל מקום וירשתם גויים גדולים וכו', שלא תהיה ארץ ישראל טמאה בגילולים, ואתם מחפשים חוץ על הארץ, עד כאן, הדברים יגידו שזולת טעם הקדימה, זאת אומרת, כל הטענה יכולה להיות כאן למה קודם לקחו את המקום שלהם עבר הירדן ולא קודם נכנסו לארץ, כי צריך להקדים את כיבוש ארץ ישראל לישיבה שם. כל שכבשוע רוב ישראל, דין ארץ ישראל יש לו לכל דבר, וזה מה שהוא אומר. הוא מאמר בני גד בני ראובן, הארץ אשר יקרא השם לפני הדת מישראל, פירוץ ארץ זו, קדושת הארץ יש לה, לטעם שכבשוע לפני הדת ישראל, וכיבוש רבים, דינה כארץ ישראל, לכל דבריה. זאת אומרת, הטענה שלהם הייתה, שזה גם חלק מארץ ישראל, שזה, כמו שאמרנו, זה לא טענה סתם באוויר. יש לנו עוד זמן? עוד 5 דקות. אז בחמש דקות האלה אני רוצה רק להתייחס אולי לעוד נקודה חשובה. בואו נראה אם אנחנו נצליח לעשות אותה בכמה דקות. בואו נראה איפה זה. שבעה. טוב, דיברנו על נדרים, אנחנו דיברנו על עניין של נדרים, דיברנו די הרבה, בואו נדבר על העניין של המסעות, למה על המסעות? כי נגענו בפרשת מטות, ועוד זה גם פרשת מסעי, אז ניגע בכמה, ממש בכמה דקות בודדות במסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציבותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה, וזה אני מקווה מאוד שאתם זוכרים, יש כאן דבר מאוד מוזר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זאת אומרת, יש לנו כאן פעמיים את אותו דבר, אבל הפוך. שמתם לב, פעם ראשונה, מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זאת אומרת, קודם כל, למה פעמיים את אותו דבר, ולמה להפוך? וכאן יש נקודה מאוד חשובה, והפרשנים מתייחסים, יש המון המון פרשניות על הדברים האלה. ואנחנו נתייחס לפרשנות, בוא נגיד, שמדברת בעצם על הכלל כולו. והרעיון הוא כך. הנשמה יורדת לעולם הזה. וכשהיא יורדת לעולם הזה, היא צריכה לעשות מסעות. מסעות זה יכול להיות, תקראו לזה, השלב של התינוק, הילד, בית ספר, נישואים, ילדים, נכדים, בר מצווה. חתונה, אלה שלבים בחיים, עבודה, כל אחד. אומר, השלה הקדוש, יש 42 מסעות בפרשה שלנו, אלה 42 מסעות שכל יהודי צריך לעבור בימי חייו. והמטרה היא בעצם, זה מאוד מוזר, הנשמה מאיפה באה? מלמעלה. ולאיפה היא חוזרת? למעלה. אז הוא אומר לך ככה. הוא אומר, קודם כל, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. מה הכוונה? היציאה למסע. אוקיי? ואחר כך, אלה, עכשיו הם במסע, לאן? למוצא חזרה. זאת אומרת, כאילו, מה הוא מסביר לך? בדיוק, זה בעצם מעגל. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. ישנם שלוש סוגים של מסעות. יש מסע שהעיקר בו זה לצאת מהנקודה שבה היית. לאדם, למשל, משתחרר מהצבא, משתחרר מהכלא. מה שחשוב לו, השתחררתי מהכלא. זאת אומרת, המוצא, יצאתי מהכלא. זה הנקודה החשובה. ישנה מסעות שמה שחשוב זה לאן אני רוצה להגיע. כשאני רוצה להגיע לאיזשהו אירוע, חתונה, המטרה שלי להגיע לחתונה. לא חשוב מאיפה אני יוצא. מה שחשוב זה האירוע. עכשיו יש מסע, עוד סוג של מסע, שבו בעצם חשוב המסע עצמו. סתם למשל, בן אדם שעובר אימונים של שייטת 13,
לעבור כל החוויה של המסע.
לא רק חוויה, הוא חייב לעבור את המסע, כי בלי המסע הוא לא יקבל את הקומטה. זאת אומרת, בעצם ישנם מסעות 1, 3 ואמצע, ובעצם ישנם מסעות שזה הכל ביחד. גם ההתחלה, גם האמצע וגם הסוף. וזה המסע שאנחנו מדברים עליו. חשיבות מאיפה יצאנו? מלמעלה. ירדנו כאן למטה, וכאן למטה יש לנו עבודה לעשות. וכל העבודה הזאת היא חשובה ביותר, כי למטרה הזאת ירדנו למטה. זאת אומרת, המסע עצמו הוא חשוב. לכן, יש לנו כאן את המסעם הזה מופיע שוב ושוב. כי המסעם ומוצאיהם בא להגיד לנו שיש מוצא, יש מסע ויש חזרה למוצא, לנקודת המוצא. זאת אומרת, היעד כאן הוא בעצם אותו יעד שממנו יצאת אחרי שתיקנת את עצמך. וזה אחד הפירושים היפים להראות לנו כמה שהתורה מדייקת בלשונה, שכאשר כל דבר יש לו משמעות ומושג. כמובן שיש כאן גם את הרעיון הזה ובזה אנחנו נסיים. הרעיון שבעצם התורה מרמזת לנו על היציאה שלנו לגלות, מוצאים למסעים, עם ישראל יצאו למסע, פוזרנו בכל רחבי תבל. אבל המטרה של המסע הזה זה לאסוף את יצאי הקדושה, לעשות תשובה ומסעים למוצאים. חזרו חזרה לארץ ישראל, לגאולה השלמה שנזכה לה בעזרת השם במהרה בימינו. אמן. 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 אמן.